פרק מ"ג. התבאר לך. אנחנו בנצח ישראל, פרק מ"ג בעמוד קע"א. התבאר לך כי בזמן מלך המשיח יהיה העולם בשלמות, כמו שביארנו לך הרבה מאוד. כי הרי מה זה גאולה? שלמות העולם. זה ההגדרה הפשוטה. מהי גאולה? שלמות. לא טוב לי וטוב לך. טוב לעולם כולו. וכל דבר שהוא בשלמות, הוא בפועל. ואינו בכוח עוד. יש שתי מדרגות בעולם. הבכוח והבפועל. כשמטרתנו היא להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. כשנגמור להוציא לפועל כל הטוב שבכוח, שהרי ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בטוב. כמו שנאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה,
טוב מאוד.
אז למה לא הכל טוב? נכון, במחשבה, בתוכנית, בכוח, הכל טוב ושלם. והקדוש ברוך הוא לקח את האדם להיות שותף במעשה בראשית, שכל הבכוח הוא יהיה בפועל. זה לא שהבכוח זה לא חשוב והבפועל זה החשוב, לא, ברור. אם לא היה בכוח, לא היה בפועל. אלא הקדוש ברוך הוא כבר הכין את הכל, וכדי לאפשר לאדם להיות שותף, סבלנות. מכל מקום, מתי השלמות? אומר המהר"ל, וכל דבר שהוא בשלמות הוא בפועל, ואינו בכוח עוד, כי כל הבכוח כבר יצא לפועל. כי כאשר הדבר הוא עדיין בכוח, הוא חסר השלמות. הכוונה, הוא חסר השלמות בגלוי. הוא שלם מצד תכונתו הפנימית. כמו למשל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש אנשים שעוברים עבירות חמורות. נכון? בא בכוח, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בכלל זה מובטח. כל פרט ופרט, זה תלוי במידת הכישור שלו אל הכלל. יש מעשים שמרחיקים את האדם מן הכלל, יש מעשים שמקרבים את האדם אל הכלל. וכשהמעשים האלה מקרבים את האדם אל הכלל, אז הוא יותר שייך למדרגה של עולם הבא. ברוך. זה הבכוח, זה הבפועל. כן.
כל זה כלל?
כל ישראל שם בכל עולם הבא. זה כלל. בעצם העובדה שאתה שייך לעם ישראל, יש. אבל יכול אדם בבחירתו להגיד, רוצה להתנתק. רוצה להתרחק. לא שייך להם. לא מעניין אותי אותם. לא מעניין אותי דרכם. אז אתה מתרחק. כמו שהרב מסביר באורות ישראל, שככל שאדם הוא יותר מתוקן, הקשר שלו עם הכלל מתהדק. ככל שאדם יותר מקולקל, הקשר שלו עם הכלל רופף. נו, אז אם רופף, אז גם רופף, הקשר שלו לעולם הבא. עד כדי כך שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאם אדם פורש מדרכי ציבור, אין לו חלק לעולם הבא, כי הוא החליט שהוא מתנתק מן הכלל. זה קרה. בהיסטוריה זה קרה, גם לפרטים, ואפילו לקבוצות של אנשים שהחליטו לעזוב את עם ישראל. אמנם אנחנו אף פעם לא מוצאים אדם מן הכלל, אבל יש אנשים שהוציאו את עצמם מן הכלל. זה עצוב, זה חבל, אבל זה קרה. כן. 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 נכון. כן, ודאי שהוא יכול לחזור. זה באמת שאלה, עד כמה הוא יצא מן הכלל. באופן כללי, קשה מאוד לאדם לצאת לגמרי מן הכלל. זה קשה. למה? כי כל דבר סגולי, זה קשה לבטל אותו. קשה לבטל דבר סגולי, קל לבטל דבר בחירי. דבר סגולי זה מאוד קשה, מאוד קשה לבטל אותו. כמו שקשה מאוד לאדם להפסיד צלם אלוקים שבו. זה מאוד קשה. אבל יש בני אדם שהם פרא אדם, הם אכזריים, הם מתנהגים, אז הם מפסידים את צלם אלוקים שבהם, מה לעשות? שר צילם מעליהם. אז דבר צריך לזכור. דבר שהוא סגולי, זה קשה מאוד להפסיד אותו. צריך להתעקש מאוד כדי להפסיד את הדבר הסגולי. לעומת זה, דבר בחירי בקלות. אז לכן, גם אם אדם יתרחק, 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 מי אומר שזה יתרחק עד כדי ביטול השייכות שלו לכלל? לכן, באופן עקרוני, ככה כותב הרמב״ם, על כל דבר אדם יכול לחזור בתשובה. רק שלפעמים הדרך היא מאוד קשה, כי אדם כבר התרחק דרך מאוד ארוכה. כגודל המרחק שבינו לבין הכלל, גודל התשובה שגם צריך להיות, ולפעמים קרה שאדם מאוד רחק, ובכל זאת הוא חזר בתשובה. הוא התחרץ. מכל מקום, אומר המהר"ל, ברור ששלמות זה כשכל מה שהיה בכוח יצא לפועל. במעשה בראשית הקדוש ברוך הוא כבר הכין את כל שלמות העולם בכוח, 6,000 שנה להוציא מן הכוח אל הפועל. קיבלנו 6,000 שנה אורכה להוציא את כל הבכוח אל הפועל. ולפיכך, כאשר יהיה העולם בשלמות, כמו שהוא לימות המשיח, שיהיה העולם בשלמות, וזה נקרא שהעולם הוא בפועל השלמות, וזהו עניין מדרגת העולם שיהיה לעתיד לימות המשיח. אם כן, כאן המהר"ל נתן לנו הגדרה מאוד מדויקת, מה זה המשיח וימות המשיח. זה גמר ההוצאה מן הכוח אל הפועל. כלומר, אנחנו עסוקים עכשיו בלהוציא את כל הטוב הגנוז בעולם אל הפועל. לכן זה דורש המון תורה. למה זה דורש המון תורה? קוף עין וב למעלה. קוף עין וב למעלה. למה זה דורש המון תורה? כי אם אתה לא יודע המון תורה, אתה לא יודע באמת מה יש בכוח. למה חייבים ללמוד תורה? זו שאלה מעניינת. זו שאלה שכדאי לשאול בישיבה בכלל. אנשים במקום שבו לומדים תורה. למה ללמוד תורה? כל היום, 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות, יושבים לומדים תורה. כי אם אדם לא לומד תורה, הוא לא יודע את הבכוח של המציאות. הוא לא יודע. אז הוא חושב, למשל, ששלמות זה לעבוד. זהו. אני עובד, אני בסדר. לא. זה חלק מן הבכוח שבעולם. בזעת אפיך תאכל לחם. אבל זה לא הכל, כל הבכוח שיש בעולם. חוץ מזה, יש עוד כמה דברים בעולם. איפה אני יודע? תלמד תורה, כי התורה זה התוכנית. בלשון המהר"ל זה סדר העולם. כלומר, אם אדם אינו לומד תורה, הוא לא יודע מהו הבכוח שבאדם, והוא אינו יודע מה הבכוח שבעולם. אדם לעמל יולד, לעמל פיו. והעמל הזה צריך להיות תורה. התורה מחברת את האדם אל הבכוח. ואם אדם לא מחובר אל הבכוח שבו ואל הבכוח שבעולם כולו, אז הוא לא יוציא את זה לפועל, כי הוא לא מודע. מה יכול לעשות? יכול להיות שאדם כל החיים שלו עבד, 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 עבד. הוא לא היה מודע לזה שיש בכוח גדול מאוד בו ובעולמו. לכן חייבים ללמוד תורה, כי התורה היא, זה המקור היחיד שיש לנו לדעת את הבכוח של העולם. המקום היחיד. אין מקום אחר. המדע לא מתעסק בזה. כן. זמן המשיח זה הזמן שכל הבכוח יוצא אל הפועל. אחרי בימות המשיח יש הרבה תסיסה. כי אנחנו עסוקים בלהוציא לפועל את כל שלמות העולם. יש הרבה אתגרים, יש הרבה משימות. יש אנשים שרואים את הזמנים האלה רק כזמנים קשים. זה כמו גמר מסלול. בדרך כלל גמר מסלול זה הכי קשה. למה? כי רוצים לראות עד הסוף עד כמה אתה מוכשר ואתה מוכן למלא את התפקיד שיטילו עליך. אז המשימות הולכות ונהיות יותר ויותר ויותר קשות. בסוף נותנים לך משימות מאוד מורכבות כדי לראות שאכן השלמת את עצמך בכל מכל כל. למשל, בדורות הראשונים של העולם, ההתמודדות הייתה עם עבודה זרה. היום ההתמודדות עם מחשבות של עבודה זרה. פעם, אברהם אבינו, מה היה צריך לעשות? לשבור פסילים. אבל אין לי היום פסילים לשבור. אני מחפש ברחוב, לא מצאתי פסל. נו, אז מה יהיה? כן, תאילנד. זה עלוב. אז מה? אבל יש מחשבות של עבודה זרה. יש פסילים אחרים. אז לכן הדברים הולכים ומשתכללים. אנחנו במשימות יותר מורכבות עכשיו. ברור שלא יכולנו לעמוד במשימות האלה בלי ההכנה של כל הדורות שקדמו לנו. ולכן הרב קוק הגדיר אותנו כננס, העומד על הכתפיים של ענק. אבל המשימות שלנו הן מאוד מורכבות. כי אנחנו בגמר, מכה בפטיש, של הוצאת כל הבכוח אלא בפועל. לכן גם התנגדויות הן רציניות. כי זה משימות אחרונות. סוף שליטת המלכויות. זה קשה. טוב, מסביר המהר"ל עכשיו את הדברים מתוך לימוד גמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, דף צדיק דלת. ובפרק חלק, על הפסוק בנביא ישעיה פרק ט', למרבה המשרה ולשלום אין קץ. אמר, נכון ידידיה. אמר רבי תנחום, דברש רבי שמעון בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוחה וזה סתומה? נסביר רגע את העניין שהזכיר עכשיו ידידיה. המילה למרבה כתובה בתנך לא כמו כאן. כאן זה לא הכתיב המדויק, מה שהדפיסו. אלא בתנך זה כתוב בצורה משונה. המם הראשונה של למרבה, במקום להיות כתובה במם פתוחה, שזה מם שמשתמשים בה או בתחילת מילה או באמצע איתה, המם היא מם סופית. באמצע מילה יש מם סופית. בישעיה פרק ט' פסוק ו' כתוב למרבה, אם כן המם הראשונה היא מם סגורה, היא מם סופית. מה פתאום מם סופית באמצע המילה? ככה כתוב בתנך. אז למה? על זה צריכים לקבל תשובה.
מה ההקשר של הפסוק?
ההקשר של הפסוק זה דברים שהקדוש ברוך הוא עשה עם המלך חזקיה. הנביא ישעיה היה בזמן חזקיהו המלך. וחזקיהו המלך היה מלך גדול וצדיק וחכם אומר את הגמרא ככה, אני אסביר לך למה כתובה מם סתומה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקי המשיח, וסנחריב, שזה היה מלך אשור בזמנו, ביקש לעשות אותו גוג ומגוג. כלומר, בזמן חזקיהו, התוכנית הייתה, גומרים את העניין. עושים מלחמת גוג ומגוג, וחזקיה יהיה המשיח, ושלום על ישראל. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, כל ספר תהילים, וגם בספר שמואל, שירת דוד, לא עשית אותו משיח. חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר לפניך שירה, תעשה אותו משיח? מידת הדין אמרה, התבטלה התוכנית. טוב, זה גמרא מפתיעה קצת. בגלל שהוא לא אמר שירה. אז נלמד אותו להגיד שירה. וזה. קבל קורס בשירה. מה זה? מה הגמרא הזאת בא להגיד? מה זה חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו? אומר רש"י, שהוא ניצל מסנחריב, וגם נתרפא מחוליו. שני ניסים מאוד 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 גדולים נעשו לחזקיה המלך. אחד עניין פרטי, ואחד עניין כללי. עניין פרטי, הקדוש ברוך הוא גזר עליו מיטה. למה? כי הוא לא רצה להתחתן. זה לא טוב להישאר רווק. זה לא בריא. לא, לישעיה. הפוך, חזקיה לא רצה להתחתן. למה לא רצה להתחתן? כי הוא היה צדיק גדול, והוא ראה ברוח הקודש, סימן שהוא היה צדיק גדול, אם הייתה לו רוח הקודש, שיצא ממנו בן רשע, מנשה המלך. אז אמר, בשביל להביא בן רשע לעולם, תודה רבה, לא צריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייב מיטה. מה אתה מתעסק בזה? כתוב בתורה פרו ורבו, כן, אז תתחתן. תבדוק עכשיו איך הבן שלך יהיה, צדיק רשע, זה העסק שלך. זה לא העסק שלך. גזר עליו מיטה, חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנים לחייו.
זה למדנו בפרקים הראשונים.
כן, אז זה ברור שזה נס גדול. כי כבר נגזר עליו למות, ונהיה חולה, ונטע למות, וישעיה הלך לעשות אצלו ביקור. חולים אחרון. מה? כן, כן, נכון. כתוב מסכת ברכות. נס שני, סנחריב היה מלך, אף עם לא עמד לפניו. כולם נפלו. הוא היה מלך אדיר. הגיע, כבש את כל הארץ, ועד שהגיע לירושלים. הגיע לחומות ירושלים, בא הנביא ישעיה, אמר לחזקיה, הוא לא יכבוש. מה הוא לא יכבוש? הוא כבש את הכל. הוא לא יכבוש. היו אפילו בתוך ירושלים כאלה שרצו להיכנע. וחזקיה התפלל, וסנחריב לא הצליח לכבוש את ירושלים. זה היה נס אדיר. זה כמו דומה למה שהיום קורה איתנו. דומה. מה שקורה איתנו היום, כנראה שזה סדר גודל עוד יותר. אבל זה דומה. כל העולם כולו רוצה לכבוש אותנו, זה 6 מיליון יהודים פה מחזיקים מעמד בים של אויבים. ההוא פצצת אטום מימין, ההוא טיל משמאל, ההוא חיזבאללה בצפון, ההוא חמאס בדרום. נו ומה? לא מצליחים. אז זה סדר גודל כזה, פחות או יותר. וזה נענס, ולא המכשירה. חיסרון עצום. מידת הדין אמרה, לא ייתכן שיהיה המשיח. בגלל שאדם לא אומר משירה. כי באמת, ממדרגתו הפרטית, הוא היה עצום, חזקיה. הרי כשמו כנו, מה זה חזקיה? חזק ביה. כוחו בשם. הוא היה גדול מאוד באמונה. חזקיה. כולם אמרו, ירושלים תיפול. הנביא אמר, לא תיפול, האמין בזה. שירושלים לא תיפול. הוא היה גדול מאוד. התפלל, הצליח בתפילתו לבטל את הגזרה. ישעיה. כן, בזמן חזקיה זה היה ישעיה. טוב, אז אם כן, מידת הדין לא נתנה למנות אותו משיח. מיד, פתחה הארץ ואמרה, ריבונו של עולם, אני אומר לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. אז הארץ אמרה, טוב, בסדר, הוא לא אמר שירה, אני מתנדבת במקום, אני אגיד שירה. טוב, צריך להבין, שנאמר מכנף הארץ זמירות, שמענו לצדיק. אמר שר העולם לפני הקדוש ברוך הוא, עשה צביונו לצדיק זה. יצתה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אמר נביא, אוי לי. עד מתי יצא בת קול ואמרה, עד בוגדים בגדו, וכבגד בוגדים בגדו, ואמר רבה, ויתמה רבי יצחק, עד דעתי, בזוזה, ובזוזה דבזוזה. עד כאן, הבנתם? לא. אז זה בסדר. בשביל זה אנחנו כאן, כדי ללמוד. טוב, אז המהר"ל רוצה להסביר לנו קצת את הגמרא הזאת, בואו נתקדם. דברים אלו קשים להבין, אתם רואים? גם המהר"ל אומר שזה קשה להבין. דברים אלו קשה להבין. דבשביל שלא אמר שירה יחזקיה, לא יעשה אותו משיח. דמה עניין שירה למשיח? איפה שמענו שזה עיכוב? שככה שואל המהר"ל, במה באופן מהותי, אמירת שירה זה עיכוב בענייני משיח. ועוד, דמה עניין שאמרה הארץ שירה בשבילו, וכי הארץ יכולה להגיד שירה, ויכולה להגיד שירה במקום אדם. מה זה, במקום? זה לא מובן הדברים האלה. בטח חכמים התכוונו לדברים מאוד עמוקים ומאוד גדולים, שעלינו להבין. דה. שהיה לחזקיה עניין שראוי להיות משיח מפני שבא עליו סנחריב, שהיה מבלבל כל האומות, ומביאם על יחזקיה למלחמה, כמו שלעתיד יהיה גוג ומגוג, מבלבל כל האומות, ויביאם על המלך המשיח. ואין עניין משיח, רק שיהיה מבטל כוח האומות, אחרי שהם יבואו עליו, לבטל אותו. ולפיכך ראוי שיהיה נעשה יחזקיה משיח. כן, מסביר לנו המהר"ל, קודם כל, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות חזקיה משיח? פירוש שזה היה מצב דומה. כי מז אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ככה אמר שמואל, וככה פסק הרמב״ם להלכה. זאת אומרת, זה ככה. זה ההגדרה של ענייני המשיח. שהמשיח מבטל את כוחות האומות. למה זה כל כך עקרוני לבטל כוחות האומות? כי האומות רוצות לשלוט בצד הרע שבהן. הן רוצות להשליט אל העולם את הצד הרע שבהן. או מצד ישמעאל, או מצד עשיו. לכל אחד מן האומות יש צד רע. וכל אומה, כל מלכות, רוצה זה לשלוט. למשל, נבוכדנצר. ירש אותו אחשוורוש. אחשוורוש, הוא רוצה לשלוט בעולם. טוב, אז בוא נעשה, ניתן לך לשלוט. מה אתה עושה? משתה 180 יום. 180 יום זה חצי שנה. 30 יום כפול 6, חצי שנה. כלומר, מה זה לשלוט בעולם? חצי שנה הוללות. חצי שנה השתוללות. חצי שנה אוכלים, שותים וזנות. בשביל זה אני שולט בעולם. זה רע. יוונים רצו לשלוט. יש דברים טובים, נכון. אבל הם רוצים להשליט את הצדדים הלא טובים. אז אם כן, המשיח זה שלמות העולם. לכן, ברור שהמשיח זה ביטול כוחות האומות. האם זה אומר מחיקת האומות? לא, ודאי שלא. ודאי שלא. זה ביטול מלכותם, לא קיומן. יש אנשים שהם נבהלים. אומרים, מה זאת אומרת? לנצח את כל העולם? קודם כל, כן. אבל חוץ מזה, זה לא הכוונה שלא יהיה אף אחד בעולם חוץ מאיתנו. לא, זה לא הכוונה. הכוונה שהם כבר לא שולטים. הם לא מכתיבים את המהלך ההיסטורי של העולם. כי כשאומה רוצה להכתיב את המהלך ההיסטורי של העולם, היא מכתיבה אותו בצדדים הלא טובים שבה. היא רוצה לשלוט בכוח. בזמן חזקיה היה דבר דומה. היה שם אחד, כמו גוג ומגוג, צבר כוח, לקד את כל העולם להיות איתו, נשאר לי רק דבר אחד לכבוש, ואני משלים את כיבוש כל העולם, ירושלים. כמו היום. נכון. כמו היום. נשאר רק דבר אחד. הכל סידרתי כבר, שולט בכל העולם, נשאר לי רק מקום אחד. אם אני כובש, אני מסודר. כי כולם יודעים שבלי לכבוש את ירושלים, לא גמרת לכבוש את העולם. אז כולם, ירושלים. כמו גוג ומגוג. אז אם כן, המצב הזה אומר המהר"ל, שהוא המציאות שהנביאים גילו לנו, שהוא המציאות המשיחית, כבר המצב הזה נוצר בזמן חזקיה. זה הכוונה. זה לא שהקדוש ברוך הוא לקח את חזקיה ואמר לו, אולי אתה מוכן להיות משיח. לא. הכוונה שנוצרה מציאות היסטורית, שהיא דומה מאוד למה שיהיה באחרית הימים. סנחריב היה בסדר גודל של גוג ומגוג, וחזקיה, שהוא היה מבית דוד, הוא היה מאוד 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 גדול, קרוב, בסדר גודל שלו, למה שיהיה המשיח. זה הכוונה. טוב, אז למה זה לא הלך עכשיו? אם זה כבר, אם אנחנו כבר התקרבנו לאותה מציאות שצפויה ועתידה להיות, למה זה לא היה בסופו של דבר? אנחנו עוד רחוקים מזה. וכאשר נעשה לו נס, למי? לחזקיה, וסנחריב נפל על ירושלים. נו, הנה אוטוטו, זה כמו גוג ומגוג, שיפול, כמו שהנביא מגלה שיהיה לעתיד לבוא, ככה אומר הנביא יחזקיאל. היה ראוי שיאמר יחזקיה שירה, כלומר, זהו. השגנו את המטרה, כי הנס הוא מורה, כי הנהגת העולם שלו בטבע, אלא הנהגה אלוקית. כי הרי לפי המציאות הטבעית ההיסטורית, לא ייתכן שמעצמה כזאת, שאוגדת בתוכה את כל הכוחות העולמים נגד ישראל, היא לא תצליח. וכשנעשה לחזקיה נס, וסנחריב לא הצליח לרבוש את ירושלים, אם כן חזקיה צריך להרגיש שזהו. השגנו את המטרה, וזהו שלמות העולם, כאשר הוא יוצא מן הטבע ונוהג בהנהגה בלתי טבעית, שסנחריב נפל מול חומות ירושלים, זה לא הסדר הרגיל. והאדם, כאשר הוא בשלמות הגמור, אז נותן שירה ושבח למי שממנו השלמות. חזקיה היה צריך להרגיש את זה. שהוא תואם טעמו של משיחיות. כי זאת ההגדרה. כשאתה רואה שההנהגה האלוקית בעולם מביאה את המציאות ההיסטורית שהכוחות העולמיים, הענקיים, המעצמתיים האלה לא מצליחים לכבוש את ירושלים, זהו, הגעת. אז תגיד שירה. הכוונה, תבטא את השלמות הזאת. והפך זה, הוא העוול שהגיע לו ההפך, שהוא העדר והמיטה, הוא יושב ודומם ולא יפתח את פיו. וידום אהרון. כלומר, שירה זה ביטוי של שלמות, וחוסר שירה זה ביטוי של חיסרון עצום. אבל כאשר הוא בשלמות, והוא בפועל הגמור, אז מוציא גם כן הדבר אל הפועל, ונותן שירה ושבח אל השם יתברך, שממנו השלמות. וחזקיה, אבל גם שהיה צדיק, לא הייתה שלמותו בפועל. ולכך לא אמר שירה, כי השירה שהוא מוציא אל הפועל השיר הזה, מצד כי האדם שנותן השירה הוא בפועל גם כן, ולכך מוציא השירה אל הפועל. ולכך אין ראוי שיהיה משיח, כי אין המשיח, רק שהכל יהיה בעל שלמות, ומפני שלא אמר חזקי השירה, מורה שאינו בפועל השלמות, כי כבר אמרנו שאין הצדיקים כולם הם במעלה אחת, כי יש לפעמים לאחד מעלה עליונה, כמו שהיה לחזקיה, מכל מקום אפשר שיהיה חיסרון במעלתו, במה? ומצד אשר מעלתו אינו בשלמות, הוא בכוח בלבד, ואינו בפועל מצד החיסרון. וחזקיה לא היה לו המעלה הזאת, שיהיה בפועל, לכך לא אמר שירה, ומפני כך המם של למרבה המשרה סתומה, להעיד על מעלת חזקיה, כי כוח שלו סתום, ואינו נמצא בפועל השלמות. ובשביל כך, ובשביל זה לא היה מוכן לשירה, ומפני כך אינו גם כן מוכן להיות משיח שעל ידו הכל בשלמות בפועל. אומר המהר"ל דבר עצום. זה לא בגלל שהוא לא אמר שירה שהוא לא נהיה משיח. זה בגלל שהוא עדיין לא מתאים להיות משיח שהוא לא אמר שירה. זה הפוך. זאת אומרת ככה. מי ראוי להרגיש את השלמות בעולם? מי חש את השלמות הזאת? שהנה אנחנו חשים שאנחנו במציאות היסטורית משיחית. מי חש את זה? מי שבעצמו שלם. כי רק השלם יחוש בשלמות המציאות. אבל מי שבעצמו עדיין אינו שלם ולא יצא מן הכוח אל הפועל, הוא לא חש, הוא לא מרגיש בשלמות העולם. אם כן, זה שחזקיה המלך לא אמר שירה, מוכיח שהוא עדיין לא גמר לצאת על הפועל במדרגתו. ולכן הוא לא היה מסוגל להגיד שירה, כי הוא לא חש את המשיחיות של הרגעים שהוא חי. שמעתם? מה? אנחנו עוד מעט נגיע לאדמה? נכון, האדמה הרגישה, הארץ הרגישה מה שהוא לא הרגיש. אתה יכול להתפלא, איך יכול להיות? יש דבר כזה, שהמציאות הטבעית לפעמים קולטת מה שאדם בבחירתו, בחוכמתו, עדיין לא קולט. אם כן, כשאדם חש את הגאולה, זה סימן שהוא בעצמו במדרגה גאולית. זה ערכו של האדם. זה גאולה? נכון, אתה לא מרגיש, נכון? שזה גאולה, נכון. אז תדע לך, החיסרון הוא לא בגאולה. החיסרון הוא בך. זה שאתה לא מרגיש עכשיו את עבד הגאולה, זה לא חיסרון בגאולה, התבלבלת. זה חיסרון בך. חזקיה לא אמר שירה, כי הוא עוד לא התעלה לאותה מדרגה, שהוא היה יכול לחוש את הרגעים המדהימים, הנפלאים, של המעשה הזה האלוקי שסנחריב נפל על חומות ירושלים. אז הוא לא אמר שירה. כן, אצל. בוודאי. ותחזנה עינינו שנזכה לראות. כי אם לא נזכה לראות, אז אנחנו, זה סימן שאנחנו, יש בנו חיסרון. זה אנחנו לא אומרים שירה. מי יגיד הלל ביום עצמאות? מי יגיד הלל ביום עצמאות? זה זכות מיוחדת. מי שזוכה להגיד הלל ביום עצמאות, זה זכות מיוחדת. סימן שהוא במדרגה של עצמאות. מי שלא אומר הלל ביום עצמאות, זה לא בגלל שיום עצמאות לא ראוי להלל. הוא שייך לצבא של המשיח.